האוניברסיטה המשודרת על שם תרצה יובל אלחנתי בשיתוף אוניברסיטת תל אביב. הביטחון הלאומי והחזון הלאומי. מרצה האלוף גרשון הכהן, מפקד הגייס הצפוני. והערב הגיון העשייה הביטחונית.
בהרצאה הקודמת בשבוע שעבר פתחתי בשאלה מה הקשר בין השאלה כיצד מתקיימים לשאלה למען מה מתקיימים. טענתי שברמה מצביעותית ובוודאי ברמה אסטרטגית של הנהגת המדינה אי אפשר להפריד בין שני השאלות. הן משפיעות זו על זו. הראיתי שלשאלות למען מה מתקיימים, מי הם אנחנו שמבקשים להתקיים, היה ממד שמביא אותנו בעל כורחנו, אם נרצה או לא, אל השאלה מהו אותו ממד לאומי שיוצר את שיקולי הביטחון הלאומי. במובן זה שביטחון ברמה הלאומית או ברמה המדינתית הוא ייחודי להקשר שבו עם מבקש להתקיים. כשהממדים הלאומיים קובעים גם את השאלות שבהם מכוונים את השאלה כיצד מממשים יום יום את המאבק למען הגנת הקיום. ומכאן נמשיך הלאה. אני אפתח בדוגמה פשוטה שהיה נוהג לומר אותה רב אלוף יעלון כרמטכ"ל. אם בוחנים את שאלת קיום מדינת ישראל בהיבטים כלכליים אלמנטריים של עלות תועלת, יכול להיות שמתמטית זה לא לגמרי נכון, אבל כמשל בוודאי שזה מאיר עיניים, יכול מאוד להיות שאם ניתן לכל יהודי במדינת ישראל היום $500,000 וויזה לאשר תבקש נפשו, בטווח של בוודאי 50 שנה, אל מול כל עלויות הקיום שלנו בהגנה על קיומנו, במה שנידרש לרכוש ולאמן ולקיים, יהיה זול יותר לסגור את העניין $500,000 לכל יהודי. אם כך, עצם הקיום ועצם המאמץ להמשיך להגן על הקיום, כלכלית אינו בהכרח מחייב לחיות דווקא כאן ללא הרגש. אולי יש מקום שזה ניתן להפרטה, זול יותר. אולי ניסינו 100 שנה, לא ממש התגלה כמביא תועלת כלכלית. כשמנסים להגיע אל השאלה הזאת, ביסודה, אי אפשר להימלט מההבנה שלרציונליות של הפעולה ישנו כאן חוט שדרה שמתבסס על שיקולים ממקום אחר, שהרבה מעבר לעניין הכלכלי או הצידוק הכלכלי. וכאן אני רוצה לומר משהו שהוא ביסודה של כל שאלה על רציונליות של פעולת אדם. נניח שאני מתעקש לגדל כותנה, ובאים כלכלנים ומלמדים אותי שהכותנה בסין זולה יותר, ואני כל שנה מפסיד. אם הרציונל של פעולתי לגידול כותנה הוא רווח, ומראים לי שאני כל שנה מפסיד, ואני מתעקש להמשיך, אז אני לא רציונלי. אבל אם הרציונל של גידול הכותנה בארץ ישראל הוא שאנחנו כולנו נלבש כותנה מגידולי ארץ ישראל, יעלה כמה שיעלה, השיקול הכלכלי הוא פשוט לא רלוונטי במקרה הזה. מבחינה זאת, אי אפשר לומר שהפעולה אינה רציונלית. מקסימום אפשר לשאול על הרציונליות של התכלית. אבל זאת כבר שאלה מסוג אחר. זאת לא שאלה של הקשר הסיבתי שבין הפעולה והתוצאה, אלא של עצם הצדקתה של התכלית. ועל זה אני רוצה למקד את הדיון בהמשך הדברים בעשייה הביטחונית. כיצד העשייה הביטחונית היא רציונלית? וכיצד היא ממוקדת לתכליות שניתן להגדיר אותן כרציונליות? וניגש ישר לארכבי, שספרו הוא ממש אבן פינה לכל תלמיד בלימודי אסטרטגיה גם בעולם. ועל השאלה ביטחון מהו? כתב ארכבי את הדברים הבאים. מקובל ההסבר כי ביטחון המדינה פירושו שמירה על קיומה. מעטות המדינות שאכן צפוי להן חידלון. מה שקרוי איום על ביטחונן פירושו חשש שינטל מהן איזה נכס כמו חבל ארץ או שיפגע מעמדן. הביטוי הגנה על הקיום שאול מן הביולוגיה, ואיננו ישים ברמה המדינית, אלא במקרים חריגים. על פי רוב מדינה איננה מגינה על קיומה, והיא ממשיכה להתקיים גם אם ניתן ממנה חבל ארץ כלשהו, היא מגינה על סוג קיום, שפירושו בדרך כלל תוואי כלשהו של גבולות. מבחינה זאת, האם באמת ביטחון בניהולו הפרקטי היומיומי הוא כמו הגנה על עצם הקיום הביולוגי של זן, של חי מסוים? ממש מעבר לזה, רחב פי כמה. והוא עצמו מגדיר, הוא אומר, מדינות אינן מסתפקות בהבטחת ביטחונן גרידה, וטוענות לזכות ולחובה להחזיר לעצמם נכסים שמוגדרים כחלק מן המולדת, וכי החזרתה מצדיקה מלחמה. דוגמאות לכך רבות, למשל דרישת צרפת לאלזס לורן, דרישת מצרים לסיני, מסעי הצלב כזכות בשם הנצרות ולמענה. זאת אומרת, שאם ננסה להבין את המניעים למלחמות, רק דרך השאלה, כיצד מגנים על הקיום, מלחמות רבות תראינה מראשיתן, פשוט חסרות הבנה, לא רק חסרות צידוק. ולגבי המושג גבולות הגנה, גם כאן הוא מראה שהמושג איננו מתמצא בשאלות מקצועיות פיזיות שאינן קשורות בהשקפת עולם. לדוגמה, באווירונאוטיקה אפשר לשאול אם כמה מנועים שלא עובדים יכול מטוס ג'מבו להמשיך לטוס. מומחים יודעים, והטייסים הטובים יודעים להנחית מטוס גם כשנשאר לו אולי מנוע וחצי. השאלה אם כמה מהחלקים של מדינה יכולה להמשיך להתקיים היא איננה שאלה מהסוג הזה. היא שאלה שהשדה לבירור העניין ממש לא נמצא רק בפיזיקה. הוא קשור בשאלות היסוד של תכלית הקיום של הקבוצה שהחליטה להתקיים יחד, להיאבק יחד, וכאן מתחיל הסיפור. ואני מקריא מחדש, ארכבי על גבולות ההגנה. למדינות יש גבולות משפטיים של הטריטוריה הלאומית שלהם, אולם יש להם גם גבולות קריטיים, או גבולות אסטרטגיים, שלהגנתם יהיו מוכנות לצאת למלחמה. בדוקטרינת מונרו 1823 נקבע כי ארצות הברית תראה ניסיון מצד מדינות אירופיות להתערב בשני חלקי היבשת האמריקאית כפעולה עוינת, והשתמעה מכך נכונות להשתמש בכוח כדי למנוע אותה. ואני מוסיף, האם זה איום על עצם הקיום אם מחר תהיה פעילות עוינת אירופית בדרום אמריקה? אבל כך הגדירה ארצות הברית, כאינטרס ביטחוני ממעלה ראשונה. אנגליה טענה שגבולה אסטרטגי הוא על הריין. גבול גרמניה המערבית ממזרח, לרבות האי של ברלין. הם שניהם תוארו כגבול קריטי, לפי התחייבות האמריקאים ושאר חברות נאטו להגן עליו. זאת אומרת, כוח עוין שיעבור את הריין מערבה, למרות שאנגליה לא טוענת לזכות או לבעלות, על מה שמעבר לריין עד לאוקיינוס האטלנטי, בכל זאת, מתפיסתה ההגנתית, היא רואה את המרחב הזה כמרחב שמחייב אותה בהתעניינות, שקשורה גם בצורך אם יידרש להפעיל שם כוח. מעניין לציין שאנגליה מאז ימי וויליאם הכובש הנורמנדי במאה ה-11, לא נלחמה על אדמתה. נלחמה על הגנת אנגליה כל אותם שנים מאז מחוץ לאנגליה. ומעניין לציין שחיילים אנגלים, בין אם זה בקוסובו, או בפוקלנד, או באפגניסטן, לא שאלו כיצד התיאטרון ממשיך לחגוג בלונדון, כשאנחנו נמצאים באי שם, אפגניסטן, בתורבורה או מקום כזה. כי היה ברור להם שבזכות לחימתם באי שם, לונדון ממשיכה לסגשג תרבותית וכלכלית. זאת אומרת, השאלה איך מתקיימים ומה רוחב האינטרסים ששם מפעילים כוח למען אותו דבר שעליו רוצים להגן, זאת לא שאלה מהסוג שיש להעמיד אותם, שמהשאלות האלה על פיזיקה לכשעצמה. באופן דומה, אני אביא דברים של יחזקאל דרור, אסטרטג ידוע ופרופסור רחב אופקים, כשהוא מדבר על מדינת ישראל ועל האתגרים הביטחוניים, כשהוא מנסה לחבר בין האתגרים הביטחוניים של מדינת ישראל אל האתגרים הביטחוניים שניתן להסביר באמות מידה אוניברסליות. והוא מזהה את אותה נקודת מתח שעליה דיבר הרכבי. ואני מצטט, אם נעבור לדילמות יסוד מהותיות של מדינאות, שאינן משמעותיות ביותר בהקשרים מדיניים ביטחוניים, אחת העיקריות מתעוררת עקב הצורך לאזן בין ערכים ושאיפות מצד אחד, לבין שיקולים ריאל פוליטיים, שכמובן הם מכוונים למימוש ערכים, אך תוך התאמתם לראייה ריאלית ככל הניתן של המציאות. זה נכון בכל המדינות, מפני שמדינאות ברובה כרוכה תמיד בפשרות, פשרות בין ערכים ויעדים, וכאן הוא בא בטענות גם למדינת ישראל, אבל גם מסביר אותה. הוא אומר, אולם בגלל טבעה ייחודי של מדינת ישראל כמדינה יהודית ציונית אידיאולוגית, והמיתוס הנפוץ, גם שהוא הולך ונשחק, אולי יותר מדי הנשען על ההיסטוריה של הציונות, כי רצון ומחויבות עשויים לשנות תכונות יסוד של המציאות, קיימת נטייה חזקה ומסוכנת לעתים לכיוון של אי-רציונליות מחמת מניע. לעומת זאת, נטיית יתר לפרגמטיזם, גם שדרושה התחשבות רבה עם עובדות תקשניות של המציאות, עלולה לסכן ערכים שהם מרכזיים לעצם מהותה והגיון קיומה של ישראל. במילים שלי אני אספר את הדילמה שמעלה כאן חזקאל דרור בשיר של דוד אבידן. השיר מתאר מה אומרת דלילה לשמשון, והיא אומרת לו כך, אהובי, מה אני כבר מבקשת ממך? למה שלא תשתנה קצת? מדוע שלא תסתפר? תהיה יפה כמו הפלישתים. תהיה יפה מהם. אז למה שלא תשתנה קצת? למה שיחס? תסתפר. אבל כולנו יודעים ששמשון שיסתפר הוא לא שמשון. מבחינה זאת שאלת היסוד בניהול מדיניות ביטחון פרגמטית, עד לכאן ניתן לוותר על חלום, ועד לכאן מוטל הכורח להשתנות, ומאפשר שינוי, גם בדרך אל החלום, מתוך אילוצים שיכולים להשהות את מימוש החלום. זו למעשה הדילמה של יחזקאל דרור, ונפתח אותה בהמשך. מה שמעניין לראות, שיחזקאל דרור בעצם הדיבור על אתגרים ביטחוניים, מדבר במפורש על בעייתה של מדינת ישראל בגיבוש מדיניות ביטחון ואסטרטגיה, והוא אומר כך בצורה הפשוטה ביותר. מדינת ישראל מטולטלת בין יותר מדי אידיאולוגיה לבין יותר פרגמטיות, הכרוכה בעימותים חריפים של בעלי דעה שונים ומלווים לעתים באי יציבות פוליטית, מעמידים קשיים רבים בפני עיצוב אסטרטגיה רבתי מאוזנת, ויחד עם זאת ניתנת להתאמה לשינויים בעדיפויות ערכיות. זה המצב בגלל המשמעות המכרעת לעתים של דילמות ערכיות המכתיבות כמה מקווי המדיניות החשובים ביותר של ישראל, כגון המדיניות הטריטוריאלית, למשל, חלקים גדולים מיהודי ישראל ומהעם היהודי בתפוצות רואים בירושלים עיר השייכת להם, ורואים את עצמם במידה זו אחרת ושנויה במחלוקת כבעלי זכויות בארץ המובטחת התנכית, אבל ערכים אלה סותרים ערכים אחרים, כגון החתירה לשלום וזכויות של הפלסטינים. במובן הזה, הדילמה הייתה קיימת, תמשיך להתקיים, ואני ביקשתי להביא כאן את דבריו של בן גוריון. בניהול מלחמת העצמאות, האופן שבו הוא מדבר על ירושלים, האופן שבו הוא קבע למבצע נחשון את התכלית הפשוטה והחד משמעית, הייתי אומר, המזעזעת בנחישותה, בכל מחיר לירושלים. זה גם שם הספר שכתב שלמה שמיר מח"ט 7 באותם קרבות לטרון, בכל מחיר לירושלים. וכיצד בן גוריון מתאר את הדברים? בנקודת הסתכלות מפוקחת לחלוטין. באפריל 48, שישי לרביעי 48, הוא מדבר ומסכם לעצמו מערכת ארבעת החודשים ולקחה. אחד הדברים המרתקים בבן גוריון שאין לנו למשל מדוד המלך, זה שהוא השאיר לנו את יומניו, את הרהוריו, את הבנותיו, ואנחנו יכולים לשחזר את המקום בו הוא עמד. ולעמוד בממש יראת כבוד כלפי ההבנה העמוקה שבה הוא ניסח את הדברים באותם שעות קשות, כאשר המלחמה מתרחשת כבר מאז היום למחרת 29 בנובמבר, והוא מדבר על ירושלים הנצורה, וכך הוא מדבר על ירושלים. ירושלים היא שנייה לתל אביב במספר תושבי היהודים, וזה בלבד עושה את המקום הזה לחשוב ביותר. אבל לא זה בלבד קובע. למותר להסביר בוועד הפועל הציוני מהערכה של ירושלים בהיסטוריה של העם היהודי ושל הארץ ושל העולם. כאחד מאלה שהיו מוכנים עוד ב-1937 לקבל בהתלהבות מדינה יהודית בחלק מהארץ, הייתי במיעוט בהנהלה שהצביעה נגד חלוקת ירושלים. ערכה של ירושלים לא ניתן להימדד ולהישקל ולהיספר, כי אם יש לארץ נשמה, הרי ירושלים נשמתה של ארץ ישראל. והמערכה על ירושלים היא מכרעת, ולא מבחינה צבאית בלבד, ירושלים דורשת וזכאית שנעמוד איתה. הוא בעצם אומר פה, ואני נכנס להסבר שלי, שהשיקול העיקרי להפנות את המאמץ האסטרטגי העיקרי במערכה לירושלים, איננו מגיע משיקול של אנליזה מבצעית נקייה. להפך, הוא מעמיד את כל העניין על המהות של הסתכלות רחבת היקף, הרבה מעבר למה שיכול להגיד איש צבא כזה או אחר, שקשורה באמת ביסוד השאלה לשם מה כל המפעל, מה תכליתו, והוא מעמיד אותו על ירושלים. וכך הוא גם קובע בכל מחיר לירושלים. והוא ממשיך ואומר, השבועה ההיא על נהרות בבל מחייבת היום כבימים יהם. שאלתי, כמפקד מבל בהרצאה, מי יודע מה היא השבועה ההיא על נהרות בבל? ולצערי, מה שהיה ברור אז לאותו קהל שאליו בן גוריון מדבר, הוועד הפועל הציוני, היה ברור לכולם? פה לא ממש ברור. השבועה היא השבועה על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון. וההמשך, באותו פרק, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרך. זה היה ברור לכולם, ובן גוריון לא צריך להזכיר את זה, לא צריך לדבר על זה, הוא מדבר על זה בקוד. השבועה היא, על נהרות בבל, מחייבת היום כבימים ההם. אחרת לא נהיה ראויים לשם עם ישראל. קודם כל היום הוא להבטיח הצרכים הבוערים של ירושלים, מלאי של מזון, מים ודלק לכמה חודשים. ירושלים נקה להריבה מעצמה ולשתקה. ההתקפה על ירושלים עלולה להתגבר. אויבינו יודעים שנפילת ירושלים היהודית היא מכה אנושה לכל העם היהודי. יש לאפשר לירושלים לעמוד זמן ממושך גם אם תהיה נצורה. כל אימת שיש ברירה בין ירושלים ובין מקום אחר, ירושלים קודמת. וראוי הדבר שתהיה הנהלה מיוחדת לירושלים. סוכנות מיוחדת לירושלים, קרנות מיוחדות לירושלים. מפלגה של משוגעים לעניין ירושלים. הוא מעמיד פה את כל ניהול המלחמה על ירושלים. ולא לחינם כשבוחנים מיתוג למלחמה. אם זה המלחמה במזרח הרחוק, במלחמת העולם השנייה של מקארתור, עם האמריקאים נגד היפנים, אז איבוג'ימה, לא לחינם קרב לטרון נפך לאחד מסמליה העיקריים של אותה מלחמה, הרבה בזכות הכיוון למען ירושלים.
האוניברסיטה המשודרת על שם תרצה יובל אלחנתי בשיתוף אוניברסיטת תל אביב. הביטחון הלאומי והחזון הלאומי. מרצה האלוף גרשון הכהן, מפקד הגייס הצפוני.